אהבה, שם זמני. בלית ברירה אני כותב שיר אהבה. גן נעול או סלקטורית באומן 17, מישהו פה חייב לצאת פתטי, ומישהי חייבת לחשוב שהדמעות שלהן יהלומים לא מלוטשים, והן כן, שלא תיתו. אחרת זה ביטי נתפס, שהירח ישוב להיות עצמו כמו צ'ק שחזר מן הבנק, שהחיים יפסיקו לזמר את עצמם ויוותרו כפי שהם. כרוניקה של חמיצות. אין גובר לאחר נשיקה איתך.
דן, נשוי לטלי, אב לשני ילדים מקסימים, מתן ודניאלה, יחדיו מתגוררים בפרדסיה. הוא טבעוני, לוחם עשוי ללא חת, לא רק למען בעלי חיים, אלא גם במבצעי הספרים, ברשתות החנויות כמו גם ברשתות הדייגים. הוא הקים הוצאת ספרים דיגיטלית, אינדי בוק שמה, בין הראשונות שקמו. היא הייתה הפתעה לא קטנה ללוויתנים המוכרים בשוק, והוא ככל הנראה בדרך להיות טייקון. רון דן הוא לא רק משורר, הוא גם סופר פורה מאוד, ויש לו המון דברים להגיד על הרבה דברים. שלום לרון.
אהלן שלום, עם פתיחה כזאת נראה לי שאפשר ללכת.
ועוד לא מצינו אותך, לא יש לנו עוד הרבה, אתה לימון שעוד לא התחלנו לשחוט אותו.
אוקיי, מקבל את הדימוי הזה.
אוקיי, אז בוא נתחיל לספר קצת רקע על עצמך, מתי התחלת לכתוב.
לכתוב אני משער שהתחלתי, זאת אומרת, ברגע שהתחלתי לקרוא, מבחינתי, זאת אומרת, זה היה ממש בד בבד, שגיליתי את הקריאה, כיתה א', ככה גם גיליתי את הכתיבה, זה משהו שתמיד רציתי לעשות, זאת אומרת, לקרוא ולכתוב, זה משהו שעבד אחד עם השני, מיד בהתחלה.
מגיל מאוד צעיר, קורא המון, עדיין קורא המון.
קורא כל הזמן, יותר קורא מכותב.
ובאיזשהו שלב גם הבנת שזה הייעוד שלך גם, שאתה תתעסק בזה?
זו שאלה מצוינת, אני התגלגלתי לתוך זה למעשה. כאילו החיים גלגלו אותי לדבר הזה. תמיד ידעתי שאני אכתוב, ותמיד רציתי לכתוב ולפרסם, זה לא משהו שבא משום מקום, אבל אני, ההחלטה להתמסר בעיקר לזה, דווקא נעשתה בגיל יחסית מאוחר, גיל 30. אפשר לומר שאמרתי, אוקיי, עשית את כל מעגלי העשייה, נכשלת ברובם, אז בוא תנסה לעשות משהו שאתה רק אוהב, וככה החלטתי ש...
ואז זה בעצם התחלת לכתוב ולפרסם?
התחלתי יותר, תמיד כתבתי, אבל התחלתי לקחת את העניין הזה יותר ברצינות, ולשבת ולשכתב ולכתוב ולהתכוון לזה, ולשלוח ולפרסם וכמה שיותר.
בדרך כלל אני לא מדבר על עצמי, אבל זה די מזכיר לנו למסלול שאני גם עברתי, גם בגיל 30, להתחיל פתאום, להגיד, אוקיי, עברו שנות ה-20, חווינו, עכשיו צריך גם להחליט מה אני עושה. ושאלתי אותך גם על ההקשר של לכתוב ולפרסם, כי לא רק שאתה כותב, אתה גם בעצם מתעסק בכל התעשייה הזאת של לכתוב, איפה ואיך. ואני זוכר שגם פעם כתבת, אני מזכיר משהו שאולי מעטים מכירים, אולי הרבה, את במה חדשה. אולי הפלטפורמה האינטרנטית הראשונה מוכרת לקהל הרחב, וזה היה מאוד מעניין, כי כתבת על זה פעם, כי גם הדרך שלך בעצם להגיע לקוראים היא לאו דווקא דרך המיינסטרים, או דרך ההוצאות הגדולות, או דרך המוקדי כוח המוכרים.
לא, היא הפוכה לחלוטין, זאת אומרת, אני חיפשתי קהל איפה שיש, ובמה חדשה אני כמובן לא היחיד, כן? אבל... מבמה חדשה יצאו הרבה סופרים שגם, זאת אומרת, גם הוצאות גדולות היום מפרסמות סופרים ומשוררים שהתחילו שם. אצלי זה פשוט עבד הפוך, כי ברגע שאני הבנתי מול מה אני עומד, ואיך אני רוצה לעשות את הדברים, הבנתי שהדרך של המיינסטרים לא תעבוד לי. פשוט לא תעבוד, זה לא יקראו אותי ולא יהיה לזה שום תהודה. אז החלטתי שאני עושה את זה כאילו בדרך אחרת, בדרך שלי, נאמר... אפשר להגיד כאילו איך אני עושה את זה, אני עושה את זה בדרך שלי.
אוקיי. והדרך שלך היא באמת הדרך שלך, את הגעגוע של קין? הוצאת בהוצאה עצמית בעצם?
כן, למעשה בהוצאה עצמית, גם את נאורים, גם את עקרונות הגיין, כל הספרים שלי, אפילו קובץ של סיפורים קצרים יצא בהוצאה עצמית.
כבר מההתחלה, ובעצם הספר הראשון הוא אפשר להגיד, כמו שקורה הרבה פעמים במקרים של משוררים כמוך, אזל מן המדפים, אי אפשר להשיג אותו, אין הוצאה מחודשת שלו.
כן, אני לא יודע, זאת אומרת, לא יודע מה קורה איתו. אגב, שהוצאתי אותו, עוד לא היה לי פייסבוק אפילו, זאת אומרת, אף אחד אפילו לא ידע שיש כזה משורר רונדן, חוץ מכמה שירים שפרסמתי באפיריון אצל ארז ביטון, אז לא ידעו, אז אני לא יודע מה קורה איתו, זאת אומרת, האוטקסט המחזיק הוא היחיד בערך.
באיזה שנה יצא?
ב-2011.
געגוע של קין?
כן.
ואפילו בו, אפילו הכותרת של הספר כבר עוסקת באיזשהו סוג של רצח, אפשר להגיד, היא מרמזת על איזשהו... על איזשהו משהו שבאופן עקיף גם עוסק במוות, ומשהו שמעסיק אותך די הרבה.
כן, אני באופן כללי יותר ויותר נוטה לחשוב שבכל שיר או בכל יצירת אומנות, בכל סיפור יש רצח. רצח יכול להיות גם מולחך בצורה ממש לא מטאפורית. מישהו רוצח מישהו, אבל הוא גם יכול להיות משהו שהוא סאבטקסט, שהוא נכבה בין המילים, שהוא פואטי. אבל יש מתח, יש מתח אלים. במילים, כמו שיש גם חמלה, אבל זה חלק מהעניין.
וכמו בעצם גם הספרים אחר כך, גם הספר הזה הוא מסע.
כן.
אבל יותר חיפוש של ההתחלה, של הדרך.
הגעגוע של קין?
כן.
כן, לחלוטין, זה ממש, אני ממש, מי שקורא רואה את ה כאילו, הוא רואה כמה אני שבוי בתוך המסע. כמה אני שבוי בתוך הרומנטיקה של התנועה, הרומנטיקה של הנדודים, אפשר לראות את זה בקלות.
אבל עדיין קצת נהדר רומנטיקה, זאת אומרת, באמת בסיפורי מסע, אבל עדיין משתדל לא להיות רומנטיקן.
כן,
אין שם איזשהו קטרזיס עם כינורות בסוף.
לא, בכלל לא, זאת אומרת, הפוך, דווקא השאיפה היא לבהירות, השאיפה היא למשהו צלול, לא למשהו שהוא מטה, אלא משהו שהוא מקור, שהוא...
אתה כותב גם פרוזה.
כן.
וגם בספרי פרוזה שלך בעצם המסע הוא מאוד מאוד משמעותי.
כן.
והרבה הרבה התעסקות בחיים, בחיים שלך גם. לא מסתכל יותר מדי החוצה, יש מספיק בפנים כדי בעצם, כדי לבחון ולחפש ולכתוב על זה.
כן, אני מאמין שבאיזשהו שלב זה ישתנה. זאת אומרת, אני משער שהספר האחרון שלי, לראות לוויתן, קצת סוגר את הפינה הזאת של ה... לא נאמר הביוגרפיה, אבל איזושהי תודעה פנימית שבאה לידי ביטוי בכתב. אני מחפש עכשיו דברים, נושאים אחרים לכתוב עליהם.
צריך להגיד, הספר הראשון, כתבת אותו כשפגשת את טלי? זאת אומרת, כתבת אותו לפני, כשפגשת את טלי, בעצם, אם אני זוכר נכון, טלי גם הייתה זאת שדחפה אותך בעצם לבוא ולהוציא את השירים, להוציא אותם כספר.
כן, ממש כך.
ומאז באמת עברת מסע גם משפחתי, מאוד משמעותי, התחתנת, עולת שני ילדים.
כן, זה ממש בד בבד עם הפרסום של הספרים. הפגישה עם טלי, האהבה, החתונה, ילדים, ממש אפשר לראות את ה... את המסע הזה בתוך המשפחה, לפי המסע של הספרים.
מי שקורא את הספרים שלך, מכיר אותך. מקבל הצצה מאוד גדולה על מי זה רונדן.
יקבל הצצה, כן. אבל גם יקבל הצצה לעצמו. מאוד גדולה. הוא יקבל גם הצצה לאיזשהו מבנה, או ניסיון לאיזשהו מבנה נפשי שיכול גם לדבר אליו. זה חשוב לי להגיד. זאת אומרת, זה לא ביוגרפי.
יש איזה שיר שקראתי אותו ופתאום צצה המזרחיות שהיא לא נושא שמעסיק אותך יותר מדי.
כן, אלה...
אבל בספר הזה היא מופיעה קצת. כמה זה משמעותי בחיים שלך?
בוא נאמר שבשנה האחרונה זה משמעותי יותר ממה שזה היה אי פעם. אבל זה משהו שאני כאילו מקבל בברכה ואני מחבק אותו מאוד, וזה משהו שלמדתי, אתה יודע, ממך ומרועי, רועי חסן ו... בכלל מכל המאבק המזרחי.
שערכת עכשיו את הספר שלו שאצל האור בקרוב?
כן, ממש בקרוב.
הספר הראשון שערכת, השני?
אפשר להגיד שזה הספר הראשון שערכתי. אז כן, אני לומד את זה, אני לומד את התודעה הזאת.
מחדש לעצמך אפילו, אתה אומר.
מאוד, בטח, מאוד, מאוד מחדש. מאיר מקומות שלא ידעתי שהם נמצאים בי.
אבל מעניין, שאתה אומר, השירים הראשונים שפרסמת היו הפריון שבעצם היה אצל ארז ביטון?
כן.
שלחת?
שלחתי, כמו שאני שואל, הוא אמר, אחלה שירים, בוא נפרסם לך.
אחרי הגעגוע של קין, יצא ספר אולי המוכר ביותר שלך, שהפך גם להיות אלבום, ספר השירה נאורים.
כן.
שהוא, אנחנו נרחיב עליו את הדיבור, אולי כדאי שתתחיל באיזה שיר מתוכו, מה אתה אומר?
בטח, בכיף. טוקיו מזריקה אותי כמו הירואין, ישר לבריד הראשי של תחנת שיבויה, ומתפשטת בתוכי כמו כתם דם סוען. אני הולך שפוף, מסתער על הצומת, שלא על מנת להרוג, אלא על מנת לעבור לצד השני, שהוא תמיד הצד הפחות נכון, אבל עדיין, מקום ממנו אפשר להמשיך. הייתי חסר מנוחה כל הזמן הזה, נתפס לי הצוואר, ולפעמים לא יכולתי לשאת יותר את תנועת הרכבות בתחתית, אך זכרתי שהייתי חופשי ככל שניתן בחיים האלה. ושאם כבר להיות פזור לרוח, אז עדיף בטוקיו, כי העיר מחבבת את כל המסטולים המתהלכים במאה המפותלים, כאילו היו חיילים בשטח אויב, מחפשים אחר המולדת, אך נמשכים אל ההפקר, ילדים בשדה השיפון, משולל התפסן, אוכל לסטורן הזוהם. זה היה נפלא ומפחיד. וחסר רחמים, כפי שרק עושר גדול יכול להיות. לבסוף היפנים תפסו אותי וסילקו אותי חזרה לארץ. חשתי כמו שבוי שיוחזר למולדתו, מנוחם במידה ודפוס געגועים להפקר.
הרבה מלחמות מעסיקות את רון דהן בחייו, אבל ללא ספק המלחמה המקורית, זאת שנותנת לכל שאר המלחמות את המטאפורה הזאת, היא זאת שהיא ממה אותך יותר מהכל.
מה, ללבנון השנייה?
לבנון השנייה?
כן, כן, אפשר להגיד שזה, שזו המלחמה, קודם כל זו המלחמה היחידה שהשתתפתי בה באופן פעיל. הייתי גם בלבנון הראשונה, אבל בתור חייל באזור הביטחון, לפני הנסיקה. ובתור מילואימניק הייתי בלבנון השנייה, אז זו המלחמה היחידה שאני מכיר, ואני משער שהיא נכונה לכל מלחמה. היא זוועה כמו כל מלחמה.
אנחנו מדברים כמובן על הספר נעורים, ספר שלך שיצא ועשה הרבה הד, בטח ובטח באופן אישי, גם כלפי אפילו מישהי שלא חווה דברים כאלה, ובספר הזה אתה בעצם משלב בין חוויות המלחמה לחוויות טיולים שהיו בעצם אחר כך, ומשלב בהם בצורה הרבה פעמים מלאת אימה, לפעמים מלאת הומור, כמו בשיר שהקראת, לפעמים הגישה שבה חיילים מגיעים לכפר, פתאום מטיילים מגיעים לכפר, כן. איזשהם מבטים. שמתי לב שאנחנו לא עוסקים הרבה במלחמה, זאת אומרת, מדינת, כאילו אנחנו חיים פה במקום שהוא כאילו ביחס הפוך, לכמות המלחמות והמבצעים והמילואים והטראומות שיכולות להיערם, מצד שני, מעט מאוד עיסוק, מאוד מאוד ישיר במלחמה הזאת, או בכלל במצב שאנחנו נמצאים בו וחיים בו.
כן, אני פשוט, אני חושב שבגלל שאנחנו נמצאים, למעשה אנחנו נמצאים במצב של מלחמה תמידית, אז הרבה פעמים הספרות קשה לה מאוד להתרחק מספיק ולכתוב את זה כמו שצריך. אגב, זה גם מה שקרה לי עם נעורים, זאת אומרת, נעורים יצא ב-2012, המלחמה הייתה ב-2006, לקח לי 6 שנים, לחשוב איך אני רוצה בעצם לספר את הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, איך אני רוצה להעביר את זה הלאה. לא רציתי להעביר את זה בתור סיפור מלחמה, כמו, אתה יודע, כמו חייל רגיל, אלא לעשות מזה משהו מיוחד, לעשות מזה יצירה, שתהדהד הלאה. ולקח 6 שנים.
והיית צריך גם בעצם להתרחק פיזית.
פיזית ומנטלית ו...
ונראה לך בתור מישהו שגם קורא הרבה שהעיסוק הזה הוא חסר, כי בסך הכל גם עסקת ביצירה הזאת גם בעצם במה שאנחנו חווים פה ולא שמים לב אליו.
כן.
זאת אומרת, לכל המחיר שמשלמים פה חיילים צעירים.
אני משער שכל סיפור על ישראל, ב-DNA שלו יש גם את זה. את אווירת הטראומה, את אווירת המלחמה. אז גם אם לא עוסקים בזה באופן ישיר, וגם זה, זאת אומרת, גם מלחמות, גם סיפורים על מלחמות יש, ממש. אבל זה שלא עוסקים בזה באופן ישיר, לא אומר שלא עוסקים בזה. זה אני, באופן אישי שקורא בעברית וקורא סופרים ישראלים, זה נמצא שם, כל הזמן.
גם באופן לא מודע, אתה מתכוון.
כל הזמן, כל הזמן. זה בשפה, זה כמעט, זה, זה כמעט בתחביר.
אתה כותב, אבי שחט את נעוריו במלחמת יום כיפור הראשונה, אני בנו עשיתי זאת בלבנון השנייה, נכדו בני ודאי עשה זאת בלבנון מי יודע כמה, אבל בנו נכדי לא יעשה זאת. הוא ימשיך את נעוריו לנצח כמו טירוף ללא הצדקה, עוד ועוד. בסוגריים זו המחשבה שהייתה לי בעת שנחנו כמו שרשרת קרועה על צלע ההר. אני זוכר השמיים בעקו בלו ונכונני. אני קראתי את זה, אמרתי את הרגע, קודם כל מלא אימה על איזה שרשרת דורות שכל אחת יש לה את המלחמה משלו, ומצד שני אתה בטוח שהנכד שלך לא יעשה את זה. מה זה, הערה?
קודם כל, אתה חייב. אתה אומר, קודם כל, תשמע, אני מקריב את הבן שלי. אני אומר, הבן שלי יהיה במלחמה, זה דבר, זה, קראתי את זה עכשיו, אני לא יכול לקרוא את זה. אבל אני אומר, אתה חייב להשאיר משהו, אתה לא יכול, אם אתה כל הזמן בתור, אם אתה, אני לא יכול לכתוב רק ייאוש, אתה מבין?
ואתה מאמין בזה או שזה בשבילך איזשהו גלגל הצלה?
לא, אני מאמין בזה. אני באמת מאמין בזה. זה ייגמר מתישהו, אני בטוח בזה ממיליון אחוז.
יש מישהו שמלווה אותך בספר הזה, קוראים לו ניר?
כן.
אנחנו לא יודעים אם הוא דמות אמיתית או לא?
נכון.
אוקיי. ולי הוא צלצל כמובן כמו שם הספר, ניר, נאורים, וניעור כל הזמן.
כן.
והנאורים זה ההפך ממלחמה, ככה זה נראה. או שפתאום התעוררת והבנת שזהו נגמר. הנאורים שלנו פה הם קצרים מדי?
אין, למעשה אני חושב שהנאורים שלנו הם לא פה. זאת אומרת, הנאורים שלנו יכולים להתרחש באקס-טריטוריה, הם יכולים להתרחש, כמו בספר, הם יכולים להתרחש באודו, בתאילנד, הם יכולים להתרחש במקומות אחרים. פה אנחנו לא יכולים. זאת אומרת, פה הנאורים שלנו, לפחות הביוגרפים, נאמר, מגיל 16, הם בסך הכל, אתה יודע, הם גיבוש לצבא, אין בהם ממש. זה לא נאורים כמו שאנחנו רוצים להבין אותם, כמו אביב. אז הנאורים האמיתיים לא פה.
והחלב חם איזשהו דימוי שחוזר בספר שוב ושוב. כאילו, בעיני זה כאילו היה תזכורת, כאילו, בוא נה, זה ילדים.
כן,
זה ילדים.
כן.
כמו שאומרים אחד לשני, עוד נשאר החלב על השפתיים או משהו כזה.
כן, זה...
וילדים שמושלחים לשם.
ממש, גם מושלחים לשם, וגם הפער בין מה שאתה חושב שהולך לקרות, או בין מה שלימדו אותך, או מה שאתה יודע, ובין הפער למה שקורה בשטח, הוא גם פער שצריך לצמצם אותו, הוא פער הטראומה למעשה.
אתה בהחלט מצמצם אותו, זה באמת אולי הפער הכי גדול שקיים בחברה הישראלית, בין הדיבור על מה צריך לעשות לבין אלה שהולכים ועושים.
כן.
אני לא חושב שאנחנו מספיק מבינים את הטראומות שזה גובה.
אנחנו לא מבינים, תשמע, אתה יודע,
זה טאבו, יכול להיות שלא רוצים פשוט לדבר על זה?
א', לא רוצים לדבר על זה, ואני חושב שאם היו מדברים על זה, אני לא שופט פה, כי אני יכול להבין שאם היו מדברים על זה, ואם היו חושפים את זה כמו שצריך, יכול להיות שהמוטיבציה והמורל היה נפגע, זו האמת.
וצריך לדבר, אנחנו אפילו לא מדברים פוליטיקה, אנחנו מדברים רק על מה שקורה,
כן.
ועל מה שהילדים נערים האלה חווים.
כן.
זאת אומרת, אפילו על זה השיח הוא מאוד מאוד מצומצם.
הוא שיח מצומצם, הוא גם הוא שיח רומנטי. בסופו של דבר, מורקים וגבורה, ששוב, אני לא שופט פה, אני יכול להבין את הרציונל סביב זה.
קיבלת תגובות על הספר הזה?
כן.
תגובות אישיות?
בטח, המון, בעיקר תגובות אישיות. כן, בטח, זה היה הדבר שהכי ריגש ומרגש בספר הזה, שאנשים, כמו שאני אומר, מוצאים את עצמם.
ואחד המפגשים האלה בעצם היה גם החבר'ה שעשו אלבום בעצם מהשיר הזה.
כן.
זאת אומרת, אתה מופיע כשאתה מקריא את השיר והם מנגנים.
כן.
מה שמם, אתה יכול להזכיר את שמם?
כן, זה בעצם להקה בשם Far the Thout. זה הדרום הרחוק ביותר, אני אומר את זה ממש לא טוב, אבל לא חשוב. וחברים בעצם, זה חבר שהגיע להשקה של הספר, שמע את השירים, אמר, זה מאוד מתאים לקונספט שלנו, שזה בעצם להקה שמאלתרת מוזיקה פסיכדלית. כל הופעה זה משהו אחר לחלוטין. אני קורא את כל הספר, והם מאלתרים מאחוריי, או לידי, את המוזיקה שלהם.
והחיבור טוב.
חיבור
מאוד. לדופה.
עוצמתי מאוד.
שני דברים, עוד שני דברים שמופיעים בספר, כמובן, אחד מהם זה העיסוק במוות, אי אפשר בעצם לעסוק ב... בעצם בטראומות האלה בלי לדבר על המוות, אבל יש גם איזשהו דיבור על המוות לא כמשהו פילוסופי, אלא כמשהו שהוא מאוד מאוד מוחשי.
כן.
וגם דיבור הרבה על סמים. אתה רוצה למנות לנו את הסמים שעשית, או שזה...
לא, אני חושב שאתה יודע, זה די...
כי יש, מצד שני, יש טאבו על סמים. זאת אומרת, חשבתי על זה כשמדברים על מלחמה, או על זה שאתה הולך להקריב את עצמך, אז הכל סבבה וזה לגיטימי. אבל כשמדברים על התנסות עצמית, בסמים יש לזה תווית מאוד 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 גורה.
נכון, במיוחד גם בספרות הישראלית. אין עיסוק אמיתי בדבר הזה. קצת זה משתנה.
זה גם היה יחסית מאוד מאוד מפתיע בספר, זאת אומרת, זה גם יצא איזשהו משהו.
כן, הגבלה.
אבל בכלל העיסוק בסמים?
כן.
בשמות המפורשים אפשר להגיד?
כן, יש שם ממש שירים על LSD, שירים על סמים שונים ומשונים, אקסטזי, קוקאין. כן, זה חלק מהחוויה, זה חלק מהחוויית חיים שלי, וזה גם חלק, כמו שהמלחמה היא חלק מהחוויית חיים שלי, גם החוויה של הסמים היא חלק מהחיים שלי.
וזה נחשב בחברה הישראלית משהו שהוא, אפשר להגיד די מגונה.
לא מדובר כל כך, לא מרובד בעין. תשמע, אבל בחברה שלנו, חוץ ממלחמה ומקרבות, הרבה דברים לא מעובדים, הרבה אלמנטים בחיים שהם נורמליים, ושהם חשובים, ושל התנסויות, של מסעות, של נפש, של טבע. לא מדובר, לא נכתב ולא מדובר מספיק.
נעבור תכף לספר השלישי שיצא. אתה מוזמן לקרוא איזה שיר מתוכו, אם אתה רוצה, אני אבחר.
בבקשה, כרגיל.
איזה כמה פרגמנטים.
כן.
מהחלק שבעצם מוקדש לדניאלה.
אני אביך, לא אימך, אביך. אין בי ממש. זרעי מער אל הניתוק, לא נסעתי אותך ברחמי, שדי ריקים וקשים, גופי לא כועס את הכאב שבקריאה. אני אביך, הובסתי עוד בטרם היותך, לב הפרה שבי לא יעמוד מול המבט ההוא, המשתומם על עצמו, המתחלף לאיתו, מבוכה, זעם, רחמים. אני אביך, זהו שמי היחיד, נולדתי איתך, לפנייך מסתרי הזמן מטומטם, רק מתוכן, גאוותן שמנוני, מכונן לעצמו אימפריה של זיכרונות. אני אביך, פעם הייתי ילד, מחצתי חגבים למוות בין אצבעותיי, קראתי קברים לדגי זהב שקפצו אל מותם, יחף טיפסתי על העצים, פרה. אני אביך, למדתי לעונן בגיל צעיר, שום זרע לא נשפח לשו אז, הכל היה פנימי וקצר מועד, העונג השתרש בדם וסכסך אותו עד שיגעון.
אוסטרליה, אודו, תאילנד, גרמניה, אוסטריה, קפריסין, קמבודיה, לאוס, ניו זילנד, בלגיה, דנמרק, נפאל, יפן, קוריאה, הולנד, שוויץ. אבל בסוף הוא חזר לישראל, לפרדסיה, לבית, לגן, כמעט שגריר, שגריר של עצמו יש לומר, חתיכת סיבוב.
כן, חתיכת סיבוב, גם צריך לציין ש... גרתי בהרבה מקומות, זה לא הרבה מקומות, סתם שתדע, אנשים עושים סיבובים יותר רציניים, אבל אני גרתי ביפן שנה וחצי, ובהודו כמעט שנה, ובתאילנד במצטבר כמעט שנה, ובאירופה, אז
זה...
לא זזתי הרבה.
עם כל הרשימה המטורפת הזאת, אתה עדיין נתפס בעיניי כאדם שהוא יותר משוטט מאשר איזשהו טרקר, או איך שקוראים להם, שמטיילים, כאילו זה היה התנסות...
כן, אני לא...
תודעתית לא פחות ממה שהייתה, לראות מקומות או משהו כזה.
היא הייתה בעיקר תודעתית, אני לא טרקר בשום מובן.
ובסוף חזרת לישראל, כמו שהזכרתי בסוף?
כן, בסוף חזרתי
לישראל. והזכרתי כמובן את המעגל ההולך ומצטמצם, ובסוף אפילו התרכזת בספר עקרונות הגן, שבו אתה ממש מייחד את המבט. למקום מאוד מאוד ספציפי, גם פיזית וגם אישית.
כן. זה שוב, זה באמת קרה במקביל להולדת הבת שלי הראשונה, דניאלה, וגם במקביל, זאת אומרת, הכל קרה נורא מהר. הכרתי איטלי, התחתנו, וממש תוך שנה כבר דניאלה נולדה.
באיזה מצב הגעת לארץ?
או, שאלה טובה. זה היה... הגעתי... בעצם אחרי דנמרק, הייתי חצי שנה בדנמרק, היה לי שם איזה עסק שנכשל, אחרי זה הייתי בארץ בתקופה קצת פחות טובה, נסעתי לתאילנד וליפן, לעוד קצת, וחזרתי, זהו, בגיל 30-31, חזרתי פחות או יותר בלי כלום.
והיו צריכים לאסוף אותך?
לא היו צריכים לאסוף אותי, אני לא, אני... מאוד, דווקא אני מאוד שמור, אני מאוד שומר על עצמי, ואני גם מאוד מקפיד לשמור על התודעה שלי, במיוחד היום צלולה ונקייה.
ואת הספר עקרונות הגן, שיש בו משהו מאוד מקסים, זה כאילו מישהו בונה את הקן, גם ברמה של השירים הקצרים, גם כן. ברמה של הבחירה של המילים, כאילו מישהו אוסף זרדים,
כן.
וממש מכין את הקן ואת עצמו למה שעתיד לקרות, שזה בעצם הולדת הבת, איזשהו כן, מאורה משמעותי.
כן, עקרונות הגן הוא בעצם הוא מורכב משתי פואמות. באמת הפואמה הראשונה היא ששמה עקרונות הגן, היא בעצם מין הכנה של גן כזה, שזה בעצם הכנה של קן. והפואטיקה של הפואמה הזאת היא הרבה יותר אוורירית, והיא הרבה יותר מטאפורית, והיא הרבה יותר עם דימויים, עם דימויי הגן. לעומת הפואמה השנייה שממנה קראתי מקודם, בייבי רוק אנד רול, שזה בעצם ביט. זה ההפך, זה דחוס, וזה אכזרי נורא, וזה פונה לבת שלי בצורה כמעט ללא פניות, ומסביר לה שהחיים הם די חרה. אז דווקא שתי הפואמות האלה שיושבות אחת עם השנייה, הן יצרות מראה אחת של השנייה, וזה כאילו העניין נראה לי.
זה לתת לה את הכל בעצם, את שני הצדדים, בלי להסתיר שום דבר.
בלי להסתיר שום דבר, כן.
אז הגן הוא גן מטאפורי, אבל הוא גם גן אמיתי.
כן.
הוא גם גן עדן? יש איזה מקום כזה? יש איזה תקווה? יש איזה...
הוא גן, הוא יכול להיות גן עדן, הוא גם יכול להיות גן פנימי. יש שיר שבו אני אומר שמישהו נכנס לגן בדרך הכי מוכרת שהוא מכיר, דרך השער. זאת אומרת, הכניסה לתוך הגן היא חייבת להיות דרך שער מסוים. השער הזה יכול להיות חיצוני, יכול להיות פנימי, הוא יכול להיות תודעתי, אבל צריך לעבור אותו, צריך להגיע אל הגן הזה.
כמו שהזכרנו קודם, אתה טבעוני, כל כן. ידוע במאבק הזה,
כן.
והייתה חוויה שבעצם מודדה אותה, הייתה כבר צמחוני לפני זה, הייתה נכון. איזושהי חוויה משמעותית שבעצם דחפה אותך להיות טבעוני לגמרי, כשראית את אשתך עם הבת?
כן, זה ממש, ממש כך, היינו כבר באמת צמחונים, כבר המון שנים, טלי בכלל צמחונית מילדות, והגענו הביתה, והייתה שלב הזה של ההנקה, ומי שראה הנקה יודע שהדבר הזה הוא באמת... הוא גדול ממך, הוא גדול מהמציאות, והוא קשר מדהים, וברגע שהבנתי את הקשר הזה בין, והוא גם מאוד בסיסי, הוא מאוד ראשוני, הוא כמו כל חיה בטבע, ממש, אין פה מילים, אין פה כלום. וברגע שראיתי את ההנקה, והבנתי את הקשר בין אם לתינוק, ובין, אתה יודע, בין חיה לגור שלה, אמרתי שאני לא רוצה לקחת חלק בביצים וחלב, שזה בדיוק מה שזה, זה הפרדה. של הפרוחים ושל עגלים מהאימהות שלהם. אני לא מוכן, אני ואשתי לא מוכנים לקחת יותר חלק בדבר הזה. ובאמת, מאז לא.
כמו שאמרנו, אתה גם סופר, אנחנו הזכרנו את הספרי שירה שהוצאת, יש עוד ספר שאמור לצאת לו, אבל בינתיים גם היה, יצא לך ספר פרוזה לאחרונה, לראות לי גטן. ספר מסע,
ספר מסע ממש, כן.
והפעם גם ויתרת... על משהו שהרבה סופרים עושים אותו, וזה לכתוב מסקנות, שזה דרך אגב גם משהו שאתה נמנע ממנו בדרך כלל, זאת אומרת, לא לתת איזשהם מסקנות, אלא ממש להתרכז בחוויות.
כן, זה יותר, זה בעצם רעיון פואטי, בעצם לצייר את המילים על הדף, ולתת לקורא לשוטט בתוכן. וזה משהו שאני מאוד לא אוהב, ומאוד בספרות הישראלית הוא מאוד נוכח, וזו הפסיכולוגיה. זאת אומרת, שכל דמות וכל תנועה היא מגובה בצורה פסיכולוגית כזאת או אחרת. זה משהו שאני... קשה לי איתו נורא.
ספר דרך אגב לא ארוך, שכמו ספרי השירה שלך הם לא חייבים להיות פומפוזים, שזה כן. כמו שאמר האורך היקר של התוכנית שלנו, נדב אלפרין, רון דן עושה מה שבא לו. בא לו להוציא ספר דק או יוציא ספר דק.
נכון.
זה לא משהו שקורה גם בדרך כלל, זאת אומרת, הרבה פעמים שגם מי שרוצה להוציא ספר שירה, בודקים כמה שירים יהיו שם, כמה... יש איזשהו, אני לא יודע, לכל חי ילד הרע של ההוצאות בישראל, או שזה...
לא, אני לא ילד רע.
זהו, שאתה לא ילד רע, אבל אתה עדיין הרבה פעמים מנתץ הרבה מוסכמות שקשורות גם באופן שבו התעשייה הזאת עובדת.
נכון, אני מבקר, אבל אני דווקא את ההוצאות אני פחות מבקר. אני מבקר את כל התעשייה, את האופן שבו ספרות נכתבת כאן, והאופן שבו היא מפורסמת, והאופן שבו היא פונה אל הקהל. ולדעתי יש פה בעיה רצינית, ואני עושה מה שאני רוצה, לא רק בגלל שאני מין נרקסיסט כזה, אלא כי אני חושב שככה צריכים הדברים להיראות, שהספרות צריכה להיות בדמיון, ושהיצירה צריכה לנבוע, ולא להתחשב בכל מיני אלמנטים שהם רק כלכליים. אני לא נגד, אני כמובן בעד, אני חושב שזה חשוב מאוד שכולנו נתפרנס ממה שאנחנו עושים. אבל שהספרות תהיה רחבה, שהמינד יהיה רחב.
ועם ההוצאת ספרים הדיגיטלית, אינדי בוק, שקיימת כבר כמה שנים בעצם?
מ-2013, 3 שנים.
הצלחתם לשנות משהו?
אני, קודם כל צריך לציין שזה לא רק הוצאה, זה בעיקר חנות ספרים. אני מאמין שכן, זאת אומרת, הצלחנו לשנות בוודאות. האם השינוי הוא פטלי, האם הוא מהותי? אני חושב שעדיין לא. אבל אנחנו בכיוון הנכון.
אנחנו יכולים להגיד שאתה עובד על ספר שירה?
כן, יש שנה הבאה, אני מאמין.
אוקיי. הוא מתבשל עכשיו.
כן, הוא מתגבש.
אז אתה רוצה להקריא לנו משהו מתוכו?
זה בעצם מתוך מחזור שנקרא הגוף הרך של המילה בית.
אוקיי, אני רק רוצה לציין את חבריי פה לעשייה, לפני שאנחנו נעבור לשירים ולשירים שבחרת. נדב אלפרין הוא העורך, ארי קוד הוא הטכנאי. רון דן היה איתנו פה. קדימה.
קדימה. הגוף הרך של המילה בית. ביוני שוב עברנו דירה. לא היה לנו כסף להובלה, ארזנו הכל וברחנו משדה לשדה כמו שני שואלים שהצטמצם להם שטח המחיה. בעצם שלושה. עכשיו אנחנו כאן. ארבעה קירות והגוף הרך של המילה בית. סביבנו קורטים עצים ובונים גדרות. בקרוב נזוז. ארבעה שואלים. הילדים שיחקו בחצר הקטנה של הבית. ישבתי לידם והייתי מוטרד בגלל העבודה. גם את היית מוטרדת, אבל לא הראית כלום. חתכת לכולם אבטיח קר והנחת באמצע הדשא. שעת צהריים, מאוחרת וחם. יכולתי להישבע שהכל ממש בסדר, ככה, אבל לפתע התחיל ליקוי. צל כהה כיסה את הבית ואת החצר ואחר כך אותנו. אמרת, הים יבוא עלינו. אמרתי, הזמן בא עלינו. הילדים צחקו. הבטנו למעלה וכבר לא ידענו אם הליקוי ממשיך או שהלילה הקדים לבוא.
עכשיו זה בא ולטובה, ליום הבא אני נשבע. במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים, קולי נדם, סירה תרופה בלב הים. אין חוף מקלט, הכל עבד, אני חוזר ושוב נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה יישאר לי עוד הרבה. ואת יפה כמו כאב, באת ולקח פינה בלב. אני חופשי, אלייך בא, כמו שאני, אני נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה יישאר לי עוד הרבה. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה בחיי אני נשבע. נשבע כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה יישאר לי עוד הרבה. אני נשבע.